בסדר, יש לנו היום הרבה מאוד עניינים פה בסוגיות הגמרא. אנחנו התחלנו בפעם קודמת את הסוגיה שעוסקת בברכות על תפילין. ואני חוזר בקצרה על היסודות החשובים שעלו כאן. קודם כל, אנחנו התחלנו כאן בלימוד של סוגיה שמעבירה אותנו מבתי המלאכה לייצור תפילין, שזה היה כל הסוגיות הראשונות, להנחת התפילין, למפגש של האדם עם התפילין. והברכה שהיא, לפי דעת הסוגיה כאן, לפני ההנחה או תוך כדי ההנחה, לכן היא זוכה להיות הפתיח. כשאפשר ללמוד את הסוגיה, ואכן היסוד הזה קיים פה בסוגיה, זה גורם לחלק מהתסבוכות שלה, מהזווית הכללית של הלכות ברכות. מתי מברכים על מצווה, לפני העשייה, אחרי העשייה, ומהכללים של הלכות ברכות, לגזור את הלכות תפילין. בעצם אין כאן, במבט הראשוני הזה, אין פה איזושהי סוגיה יסודית שמגלה בפנינו את היסודות של תפילין. היא פשוט מיישמת את העקרונות של הלכות ברכות לגבי עוד מצווה, עוד תחום הלכתי. כן. אני דיברתי על זה כבר פעם בשיעורים, והיום נלמד מחלוקת של רבנו תם ורבנו אליהו, ואני אקח אותך למסע בכל התחום הזה, בסדר? מסע, בסדר? בוא נתקדם. כנגד זה, אני אומר, אפשר לקרוא את הסוגיה כאן, ולעתי חובה לקרוא כך את הסוגיה, לא רק עוסקת בשאלות כלליות של הלכות ברכות, שהנה יישמנו אותן בהלכות תפילין, אלא בעצם דרך ההתעסקות בברכות, הגמרא מבררת כאן, יחד עם דיוני הראשונים, מבררים כאן שאלות מאוד מאוד יסודיות על מצוות תפילין, ובעיקר על מה שאתה שאלת. מהי באמת המצווה? ו... אנחנו בפעם קודמת, מצד אחד, הלכנו בקו, בואו ננסה לראות את התמונה הכוללת. פתחנו בתוספת בברכות, שהיא באופן ברור, התוספת בברכות לוקחת אותנו לעולם של הלכות ברכות. ראינו את התפילין ליד סוכה, ליד לולב, ליד ציצית. הנה גם הוא שם. הדיון שהיה פה בפעם קודמת, האם מברכים בשעת עשייה, האם מברכים עובר לעשייה, כבר לפני עשייה, הוא כולו נגזר מעולם של הלכות ברכות. אבל יש פה גם נקודת מבט מאוד מאוד ספציפית, שנוגעת להלכות תפילין, וזה בדיוק השאלה של ג'וני הלה. כן, השאלה היא, מהי בדיוק המצווה של תפילין? וכאן, כמו שג'וני ציין, וזה דברים שלמדנו בפעם קודמת, בלשון התורה ביחס לתפילין של יד יש פער בין לשונה בספר שמות לבין לשונה בספר דברים. בספר שמות כתוב והיה לאות על ידך, בספר דברים לעומת זאת כתוב הוקשרתם. ביחס לתפילין של ראש, התורה משתמשת באותה לשון בכל ארבעת הפרשיות של תפילין, בכולם כתוב והיו. כן, והיו. והדבר אולי הראשון במעלה שצריך לשים לב אליו הוא שחכמים נטשו את הטרמינולוגיה של התורה והחליפו אותה בטרמינולוגיה אחרת. בספרות ארץ ישראל בדרך כלל הביטוי, שמעתי את זה פעם מפרופסור זוסמן, זה נכון למעט מעט יוצאים מן הכלל. יש, אני מכיר שני יוצאים מן הכלל, משנה אחת בשבועות בכתב את קויפמן, שהיא נגד מה שאני הולך להגיד לכם, וגם מכילת אחת בבוא. אבל באופן כללי זה נכון שבקורות ארץ ישראל, בארץ ישראל לא הניחו תפילין. לא להיבהל, כן? ובארץ ישראל מה עושים? או נותנים תפילין או שמים תפילין. זה הלשון הארץ ישראלית. דרך כלל ככה. לעומת זאת, בבבל מניחים תפילין. ננסה לברר בהמשך מה בין הנחה לבין נתינה ושימה. כן, אני זוכר באותו שיעור שהוא דיבר על זה, אחת מהתלמידות שאלה אותו דמי נפקא מינה, והוא התעלף מהשאלה, כי הוא אמר לה פירוש, זו כל התורה כולה, לברר את המושגים. כן, כלומר בבריסק בירור המושגים או המושגים הלמדניים, אצלו זה לשים לב למושגים פילולוגיים, כלומר מי אומר כך. ואז הוא גזר עליה שעד שאת שואלת למה נפקא מינה, תבדקי אם זה נכון, והיא מצאת כל היוצאים מן הכלל, כי הוא בשיעור אמר שזה לגמרי נכון. אז פחות או יותר הוא אמר שיש השפעה בבלית גם במקורות ארץ ישראל. לא, לא תירוץ יותר טוב מזה. כלומר, כתב יד קויפמן הוא מהמאה ה-11, בסדר, אז מה אתם רוצים? אז קלקלו אותו קצת. לא, לא היה לו מה להגיד, בוא נגיד ככה. אבל ככלל זה נכון, כלומר, כשהולכים לפרויקט השוט, מתחילים להכניס, רואים שזה רב רושם, זה באמת, זה מאוד מאוד בולט שיש ביניהם. עכשיו, המכנה המשותף של שניהם הוא שהם בחרו לא להשתמש בטרמינולוגיה המקראית. זה מכנה משותף. זה גוף אומר, מחייב קצת התבוננות, במיוחד בנוסח של הברכות, שגם הם מבטאים את זה, שיש לנו נוסח אחד על מצוות תפילין, נוסח שני להניח תפילין, אבל אין לנו ברכה שהיא נוסחה לקשור תפילין, לכאורה ככה היה צריך לומר. וכאן בקצרה, קודם הזכרתי כמה דברים מברכות, אז עוד משהו משם. ההערה שאני יודע אותה כבר הרבה זמן בשם פרופסור קוצ'ר, וגיליתי לפני שבועיים שהגאון מווילנה כבר העיר אותה לפניו, שיש לחכמים במטבעות ברכה נטייה להשתמש במטבעות לשון מקראיות. הדוגמה ששניהם עמדו עליה היא בתחילת ברכות פרק שישי, המשנה אומרת כיצד מברכים על הפירות, על פירות האילן מברך בורא פרי העץ. פירות האילן בורא פרי העץ, חורה על פירות האילן לא צריך לברך בורא פרי האילן. וההסבר ששניהם נותנים אותו הסבר, שבלשון המקרא, מקרא אומר עץ, ולשון חכמים אומרים אילן. הרקע לזה הוא גם קוצ'ר מסביר, זה בגרא כבר לא כתוב. זה רקע מאוד פשוט. לעץ יש שתי משמעויות במקרא. מצד אחד, it's a tree, מצד שני, it's wood. ולכן בלשון חכמים העדיפו להשתמש בביטוי אילן כדי לסמל tree, ובעץ הם משתמשים בשביל wood. בעברית המודרנית זה כבר לא ככה. אבל הוא מראה שם בסתם משניות שרוצים להגיד עץ, הכוונה wood, אבל אילן זה the tree. והסיבה שלא מברכים בורא פרי האילן הוא כי חכמים רוצים לברך במטבע לשון מקראית. מאוד בולט בפרק שישי בברכות איך מטבעות הלשון מקראיות, גם המוציא לחם מן הארץ לקוח ממזמור בתהילים קוף ד', יש לזה הרבה משמעות, אני לא אכנס לזה. אבל קוצ'ר בעצמו העיר שיש גם ברכות ברורות שחכמים בדווקא הלכו על מטבע לשון חזלית. הדוגמה שהוא מביא אותה באמת יפה מאוד, היא הברכה לנטילת ארבעת המינים. הרי לו היו מנסחים את הברכה בלשון המקרא, איך היה צריך לנסח אותה? הלקיחת כף תמר. וחכמים תקנו מטבע של ברכה על נטילת לולב. וההסבר שהוא נתנו שבמקום שתורה שבעל פה מפרשת את המצווה באופן שאולי מי שהיה קורא בפשוטו של מקרא היה מפרש אחרת, כך למשל כף תמר בפשטות הוא זו לולב סגור אלא כף פתוחה, מה זה לקחת, כן? חכמים רצו שלמטבע לשון של הברכה תכלול בתוכה את ההלכה של תורה שבעל פה ופרשנותה, עכשיו הם חורגים מהכלל.
להתעטף בציצית,
כן. במקום לעשות ציצית.
נתינת ציצית.
שאלה טובה, כן. יש עוד דוגמאות לזה, כן? וגם כאן, אני חושב שבציצית עושה רקע כמו כאן. כי בלשון המקרא, לו הייתי מברך לקשור, אז היו מצפים ממני ג'ולי, מה לעשות? אז מה היו מצפים לראות?
קשר.
ואתה עושה את זה? לא. אז מיד נחשוב אם אולי אתה עושה את זה. אולי זאת הסיבה שחכמים העדיפו להשתמש מטבע לשון אחרת, כדי להדגיש את תקפותה של תורה שבעל פה, להגדיר את המצווה בהגדרה היסודית שלה. וכאן אתה לוקח אותנו למסע גדול של הקשירה, כי כאן אני אעיר בצורה פשוטה, ג'וני, אמנם אנחנו לא קושרים את התפילים בפשטות, אבל יש גם בעולמם של חז"ל ותורה שבעל פה יש קשר ביחס לתפילים. לא רק הקשר הזה, קשר של תפילים, למדנו את זה לפני איזה 3 חודשים, אבל זה באותו דף, כן? קשר של תפילים. רק תקשיבו למילה, זה ברור שקשר של תפילין יוצא מהוקשרתם, אמנם שימו לב, זה מהלך שלם שנראה היום, שבמקראות הקשירה כתובה על תפילין של יד, אבל קשר של תפילין, למדנו כאן, זוכרים? את המחלוקת בין רשי, רמב״ם ורבנו תם? רשי אמר, גם של יד וגם של ראש זה כתב. רבנו תם אמר, זוכרים? שאין דין של כתב בכלל על קשר של תפילין, והרמב״ם היה, מה היה משמע? ששל ראש כן, של יד לא. אבל דבר אחד ברור, הקשר של דלת הרבה יותר חזק. כלומר, יש פה מעבר מיד לראש, נראה את זה גם בהמשך, מעבר מיד לראש. אבל חכמים מצד אחד שימרו את זה שיהיה קשר בזיקה לתפילין, אבל הם עשו לכאורה, מיד נראה מישהו שלא חשב ככה, אבל הם עשו מהפכה גדולה, במקום הקשר בתפילין, הם העבירו אותו ממעשה ההנחה היומית ל... למה ג'ולי? לחפצה של התפילין, לקשר. זה, כלומר, יש קשר, אבל הוא בחפצה של התפילין, הוא לא במעשה ההנחה. כשחכמים רוצים לתאר אדם ששם תפילין על עצמו, הם לא יגידו שהוא קושר תפילין. הם תמיד יגידו, מניח תפילין, אם הם בבליים, אם הם ארץ ישראלים, שם, נותן. הקשר של תפילין זה ברצועות, וההבדל הברור, לא קשה להסביר אותו, הוא, ופה נכנסים באמת לעולם הקשרים, בואו נשתמש קצת בחוד שבת כדי להדגיש את הדברים. הקשר של תפילין הוא קשר, בלשון לחוד שבת הוא קשר של קיימה. אתה קושר קשר כפול והוא סגור. אני יכול להניח שאחרי הבר מצווה קצת פותחים אותו רק בשביל להרחיב אותו, כי הראש קצת עוד גדל. אבל אחרי זה הקשר שלי לא נגעתי בו שנים, לא נוגעים בו. זה קשר של קיימה. לעומת זאת, הקשירה היומית של תפילין, נלמד את זה, את הסוגיה הבאה בעזרת השם, צריך גם תפילין, צריך לדעת גם לחלוץ, לא רק להניח. תפילין נועדו להניח ולחלוץ, להניח, ואיזה מין קשר עושים שם? קשר שהוא לא של קיימה בלשון הלכות שבת. ובלשון פשוטה, יש לנו קשר בזיקה לתפילין, ויש לנו שני מודלים של קשרים, והייתי אומר שחכמים, שהשימוש בקשרים בכלל היום ירד בעולמנו בגלל ריבוי שיטות אחרות של פתיחה וסגירה של דברים. זה מתחיל בריצ'ראצ'ים, עובר לסקוטשים, שהיום הם מאוד נפוצים על ילדים, זה חגורות היום, אבל פעם היו כל דבר, היו עושים עם קשר, כי קל לסגור וקל לפתוח, כן, היו קושרים את המכנסיים, לקשור נעליים, יש פה עוד הרבה עם, בסדר, זה עוד פופולרי בגיל שלנו, כן? בסדר. זוכר כשלמדנו בישיבה מסכת יומה ולמדנו על נעילת הסנדל, רציתי כאילו להעביר לתלמידים שלי על נעליים, אז עשינו תרגיל, אמרתי להם, אני אצייר לכם נעליים של בן אדם ואז תציירו את כל הבן אדם, והסתכלתי כאילו על השורות של הרגליים בית מדרש, ממש יכולת לדעת מי רם, מי כזה, מי כזה, הכל לפי איך הרגליים שלו נראות. בסדר? ממש. כן? התחיל ביחיפים. מי שיחף יכולת לנחש גם איך החולצה שלו נראית. איך התספורת שלו. ומי שעם סנדלים, מי עם קרוקס, מי עם סנדלים. היחיד עם נעליים כאלה זה אני, ועוד איזה רם אחד שהוא כנראה חנון כמוני. אז הוא בטוח הולך בחולצה כזאת, נכון? סיימן, גם אתה מתאים. זה ברור. אז נק אומר, אבל הקשרים פה מאוד משנה, אבל קשר נועד גם לסגור, גם לפתוח, אבל הוא גם נועד לחבר שני דברים ולהשאיר אותו לנצח. זה קשר של קיימה, זה קשר הספנים בלשון הגמרא בשבת. ומה שעולה כאן בבירור, שחכמים רצו קשר, אבל הם רצו קשר של קיימה, זה מה שהם רצו. הם לא רצו קשר כשאתה פותח ומתיר, פותח ומתיר, הם ויתרו שם על הקשר, ובחינתם תיתן אותם, חיו עליך. אבל הסימבוליקה, הייתי אומר, של הקשר הוא מאוד מאוד חזק, רק הוא קשר של קיימה. והנקודה הזאת היא כאילו החיבור האנושי לתפילין, מה משה ראה לפי הגמרא, חמש שורות לפני כן, ואת אחורי, הוא ראה קשר של תפילין. כלומר, חכמים שימרו את מקומו של קשר של תפילין, אבל הם העבירו אותו לא לצורת ההנחה. ולכן לא צריך להתפלא שמטבע של ברכה מהו? להניח ולא לקשור, כי פעולת המצווה הוא להניח. כשאתה קורא את הגמרא אצלנו רק את הממרות הגולמיות, הכל דבר דבור על אופניו, זה פשוט מסתדר יפה, התפיסה היא שאתה מניח, זאת התפיסה, ולכן אתה גם מברך בשעת הנחה, לכן אתה מברך להניח, שבמבט ראשון גם, כשאני מסתכל בסוגיה, אני מדלג קצת למדווה ועמוד א', בואו ניכנס לפרשנות מאוחר יותר, אבל הגמרא כאן מתארת שתי ברכות, אחת היא להניח תפילין ואחת היא על מצווה תפילין, ועל יד להניח ועל ראש על מצוות. אז עכשיו אני מבקש מכם, ג'ולי, תעזור לי בתרגום המונחים המקראיים, איך חז"ל תרגמו אותם. אז אני אראה בפשטות שלהניח הוא תרגום הלכתי של תורה שבעל פה, לאיזה ביטוי מקראי? לקשור. ועל מצוות תפילין הוא התרגום של והיו. כך היה נראה. האמת אבל שזה דברים מאוד לא פשוטים, כי כשמתבוננים בספרות חז"ל בשימוש בשורש נוח ורואים איך הם השתמשו בו, אפשר לראות דוגמאות אין ספור שדווקא נוח מסמל מצב ולא פעולה. למשל, מי שמת והניח בנים או בנות, מה הוא עשה? מעשה הנחה, הוא הניח את הילדים שלו על השולחן? ומה הכוונה? אדם מת ו... ויש לו בנים ובנות, כן, אז יש מצב שיש יורשים. עכשיו צריך לשאול, הבנות צריכות פרנסה, בנים יורשים, איך מתחלקים? כן, וזה, יש המון המון דוגמאות כאלה שחכמים מדברים על הנחה דווקא כעל מצב. מי שוודאי פירש כך את הדברים זה הרמב״ם, שבהלכות תפילין מקפיד בצורה שיטתית לדבר על כך שקושרים תפילין של יד ומניחים תפילין של ראש. ממש, להלכה אחרי הלכה אחרי הלכה. בואו נקריא לכם קצת את הדברים. זה ברמב״ם, בואו נתחיל בכותרת כבר אני אלך, בואו נפתח את זה פה. אוקיי, מפה אני אקריא. הלכות תפילין, בואו נשמע. יש בכללן חמש מצוות עשה, וזהו פרטן. א', להיות תפילין על הראש, ב', לקושרם על היד. הייתם אומרים מילא, אבל אני ממשיך. הוא כותב בהלכה א', ארבע פרשיות אלו שהן קדש לי והיה כביחה וכו', הן שנכתבות בפני עצמן, וחפים אותם באור ונקראים תפילין, ומניחים אותם על הראש וקושרים אותם על היד. עכשיו פה יש דבר מאוד מעניין, שהוא הקדים תפילה של יד לראש לתפילה של יד. אנחנו נלמד בסוגיה הבאה מה החכמים חשבו על מי שעושה ככה. ג'ולי, אתה כבר שומע פעם צליל שמי הוא שם ראשון? ראש, ראש הוא שם ראשון. אבל הלשון ממש מדוקדקת, מניחים ראש וקושרים יד. עכשיו זה ממשיך באופן שיטתי וחוזר במהלך כל פרק ד' בהלכות תפילין. הוא מקפיד על השימוש בלשון הזאת. כך הוא למשל הוא כותב הלכה א', היכן מניחים תפילין של ראש? מניחים אותה על הקודקוד שהוא סוף השיער כנגד הפנים וכו', הלכה ב', ושל יד קושר אותה על שמאלו. הנה, לפי הרמב״ם מה עושים לתפילין של יד? קושרים אותה על הכיבורת ובשר תפוח. עכשיו הרמב״ם, אבל הוא גם משתמש לעתים בביטוי מניח גם כשהוא מתייחס לתפילין של יד, אבל זה בדרך כלל כשזה יחד עם ראש. ככה למשל בהלכה ג' הוא כותב, המניח תפילה של יד על פס ידו של ראש על מצחו, הרי זה דרך צדוקים. איתר מניח תפילין בימינו שהוא שמאל, לא סליחה, זה אפילו בלי ראש.
זה דומה שהוא לא קשר באמת.
זה נכון, אבל תראה, איתר מניח תפילין בימינו שהוא שמאל שלו, הרי זה תפילין של יד. יש פה סמלים? אנחנו נגיע לסוגיה, הסוגיה מדהימה. אבל תראה, הוא כן משתמש והוא היה חייב להשתמש. למה? בגלל הברכה. הוא לא היה יכול לברוח מזה, אבל אפשר לחוש באי הנחת של הרמב״ם. הנה למשל, תראו על חבב, מי שברך להניח תפילין וקשר תפילין של יד, אסור לספר אפילו להשיב לרבו. ואז מה הוא כותב? אחר כך מניח של ראש. הרמב״ם זה פשוט חוזר חוזר וחוזר וחוזר, שתפילין של יד קושרים, תפילין של ראש מניחים. זה לשון המקראות, אבל יחד עם זה ג'ולי, אנחנו פה רואים, אבל מה מברכים לפי הרמב״ם? להניח תפילין. אפשר לחוש פה שהרמב״ם, שחזל, אני חוזר למה שתיארתי קודם, חזל כאילו אמרו, אנחנו לא קושרים תפילין, אנחנו, יש לנו קשר של תפילין, אבל אנחנו מניחים תפילין, נושמים תפילין, והתעקשו על הלשון הזאת, כן? הרמב״ם מתעקש להשתמש בלשון המקרא, אבל יכול להיות, וזה תורה שלמדנו פה ג'ולי במשכנות יעקב, בסימן חפתת, אם אתה זוכר דבר כזה, על התפקיד של הרצועות על היד. משכנות יעקב רצה לדייק בלשון הרמב״ם שיש מחלוקת בינו לבין הראש מה תפקיד הקריחות. משכנות יעקב בראש לא דייק, זה מפורש בראש, שתפקיד הקריחות הוא לא חלק ממצוות תפילין, ולכן יש שתי הלכות בראש שעל שתיהן הרמב״ם חלק, ולכן נסיק מכאן למשכנות יעקב שהוא חלק על התפיסה שלו, והיא שראשית לגבי הגרדומין, הראש אומר שזה צריך להיות רק ברצועה שמעדקת ולא הקריחות, לא צריך אותה. שנית, מובא, התור מביא שאביב הראש שהיה מניח תפילין כדי לא ליצור הפסק בין הנחת של יד לראש, צריך להניח אותם אחד סמוך לשני, הוא לא היה קורך את הקריחות על היד, רק מהדק, מיד מניח של ראש, רק אחרי זה קורך. כנגד זה מדייק המשכנות יעקב, שהרמב״ם חשב שהדין של גרדומין הוא על כל הרצועה, ושקודם קושרים את כל הקריחות, כולל השלוש על האצבע, רק אז של ראש, ומסביר המשכנות יעקב, וזה פורים את אורה של וולוז'ין. ההוכחה המרכזית שלו הייתה לשון הפסוק. זו הייתה ההוכחה שלו. הכוח של וולוז'ין היה לחזור ליסודות. הוא פשוט אומר, בתורה כתוב קשר טעם, אז המצווה היא לקשור, רק שימו לב מה עשה משכנות יעקב. משכנות יעקב לקח אותנו מהקשר של תפילין חזרה לקשירה, ולכן הוא אמר, הקריחות על היד נועדו להדק, עד שאתה לא עושה שלוש, זה לא נחשב קשר. שפה נכנסנו ללכות שבת, מי שלמד את הסוגיות שם יודע, יש בגמרא שלוש רמות. יש קשר, מחלוקת ראשונים, אבל לפי שיטת הריף והרמב״ם, יש קשר של עניבה שאינו של כמה שהוא מותר לגמרי בשבת, יש קשר שהוא קשר כפול אבל אתה מתכנן לפתוח אותו ולכן הוא פטור אבל אסור, וקשר של ספנים הוא גם קשר שקשה לפתוח וגם אתה לא מתכנן אף פעם לפתוח. אז זה פחות, אבל המשכנות יעקב יצאו לפי הרמב״ם צריך לקשור את התפילין ליד, כן? כלומר, הייתי אומר, מה שחכמים אמרו להניח לפי הרמב״ם צריך לקשור על היד. אבל העניין הזה, תדעו לכם, היה בסערה גדולה מאוד בזמן הראשונים סביב הגמרא הקשה שלמדנו בפעם קודמת. כי פעם קודמת למדנו את דברי אביי ורבא דאמרי תרוויו, חוזר עכשיו לשורה האחרונה למדהי עמוד ב', משעת הנחה ועד שעת קשירה. זוכרים את כל הסוגיה שם? גמרא התלבטה איך אפשר משעת הנחה, הרי זה נגד הכלל של שמואל, ולכן אמרה הגמרא אביי ורבא, רק לא ברור מה אביי ורבא בדיוק אומרים ואיך הם מתרצים את הקושיה. וכאן ראינו בפעם קודמת, אני רק אסכם את זה בקצרה, שרשי ותוספות היה להם ברור לגמרי, רשי כאן במנחות, תוספות בסוכה למתת, שהמצווה היא להניח, אין מצווה לקשור, ככה הם חשבו, המצווה היא להניח. וכשהגמרא אומרת משעת הנחה ועד שעת קשירה, הכוונה בקשירה היא שאתה מהדק, הנחה היא שאתה שם על היד, ובעצם יש, המצווה היא קשירה שהיא הנחה. והדבר הזה הוא מאוד מאוד מוזר. כלומר, אני יכול להגיד לכם, אחרי שאני אסתיל לשכנע אתכם, שחזל אמרו בואו נפסיק להגיד לקשור תפילין, כן, הרמב״ם יחזיר, אבל חזל כל הזמן יגידו להניח, לשים, לתת, זה המקום היחיד ביתו ידיעתי בכל השס שחזל אמרו שקושרים תפילין משעת קשירה, עד שעת קשירה. מה קורה פה? אז רשי באמת, מה ראינו? מה רשי אומר שעת קשירה? מהי משעת הנחתן וכמה שעת הנחה ועד שעת קשירה? וכיוון עדיין לא קשרן עובר לעשייתנו. כלומר, המצווה היא באמת לקשור, אבל אז למה אתה מברך להניח? מה קורה פה? הדבר הזה עורר דמיונו של אחד מבעלי התוספות, רבינו אליהו, שרצה לדייק בגמרא הזאת שמהי מצוות תפילין? לקשור. ועל כן הוא אומר, אני מקריא לכם את זה מהתוספות, זה פשוט פילי פלואים, מכאן היה מדקדק רבנו אליהו שצריך אדם לקשור תפילין בכל יום. לקשור תפילין בכל יום. מה דעתך הכוונה?
לפי הרמב״ם לקשור הוא על האצבע.
יפה.
אי אפשר שרבנו אליהו חשב שחייבים לעשות קשירות כל יום.
למה לא?
כי אף אחד לא עושה את זה.
זה לא עזר, אולי אף אחד לא עושה כהוגן, מי אמר לך? ג'וני, תגיד יותר טוב, כי זה לא הגיוני, לשם מה? זו שאלה יותר טובה, לשם מה לקשור כל יום קשר של תפילין?
לשם מצווה.
אבל למה?
מצווה, הוא קשר את המצווה.
סליחה, כתוב וכתבתם על מזוזות ביתך או בישעריך, אז אתה צריך כל יום לכתוב מזוזה? תגיד לי, תכתוב פעם אחת, אתה מייצר את החפצה. גם בציצית, כתוב עשו להם ציצית, פעם אחת עושים את הציצית. אז מה תברך? כל יום שאתה מתעטף בציצית, תברך שאני עושה ציצית. שם זו עוד דוגמה מובהקת, שלשון המקראות, לשון המקראות לעשות ציצית. לא כתוב שיש מצווה ללבוש אותו.
אבל אי אפשר לשפוט בין המזוזה לתפילין, בגלל שלא אומר, הוא חתתם מאוד, כשמדברים על זה, מדברים על מצב שזה צריך להיות, וצריך לכתוב את זה שזה יהיה. פה מדברים, כשאתם מאוד לידך, אז לא שפעם אחת תעשה את זה, כל יום אתה תקשור אותם מאוד לידך, כאילו מה?
אז תסבירי לי איך בזה שאני קושר את הקשר של תפילין, אני אעשה פעולה בעלת אורנטציה יומית. כלומר, מה שג'ולי בעצם אמר, אז אם חוק את מזוזה, לא אכפת לי, אבל מה שג'ולי בעצם אומר, הוא מעל הכל שהדבר לא הגיוני, הוא באמת ג'ולי, תדע לך, שסבי הרב סולובייצ'יק בשיעורים שלו על מנחות, כן, אבל בשיעורים שלו על מנחות, שהוא קרא את רבנו אליהו, וכל פעם שאני רק מזכיר את השם רבנו אליהו לאבא שלי, הוא מיד אומר לי, דע לך, שככה סבא אמר, שהכוונה לא הייתה לקשור קשר של תפילין כל יום, כי הוא לא ראה בזה שום היגיון, אלא הכוונה הייתה לקשור על היד, לא רק להדק ורמבה, אלא תסתכל, להדק ולעשות קשר. כך הוא רצה לפרש את רבן אליהו, שזה בעצם שיטת המשכנות יעקב ברמבה. ככה הגריד רצה, כי הגריד אמר, לא יכול להיות, אין שום צד של סברה בדברי רבן אליהו, שצריך כל יום לקשור את הקשר. הקשר שייך, אני אדבר בשפה שדיברתי בתחילת השיעור, הקשר שייך לעולם של החפצה של התפילין, והייצור שלו הוא לא יומיומי, ההנחה שלו היומיומית, ולכן לא סביר שרבנו אליהו דיבר על קשר של תפילין.
חוץ מזה שהרבנו תם חושב שכן,
אז ראשית רבנו תם חושב שכן, והאמת היא שאם הסבא היה רואה את ספר הישר, הוא היה יודע שגם רבנו אליהו חשב ככה, אבל לא רק רבנו תם, וזאת בגלל שרבנו אליהו בספר הישר עולה שהייתה לו גרסה אחרת בגמרא, ואני רוצה לפרוס אותה בפניכם ולחזור לתסבוכת שלא פתרנו אותה לגמרי בשבוע שעבר. מה היה התסבוכת הזאת? מה זה הסיפור הזה משעת הנחה ועד שעת קשירה? מה זה בדיוק? מה זה? אז רש"י אומר, המצווה היא קשירה, ואז זה בלבל עכשיו את כולנו, כי השתכננו שחכמים מתאמצים לא להגיד את המילה הזאת, הנה פה אמרו את המילה אסורה, אז מה זה? ההנחה היא כלום לרש"י, כך הוא כותב, כלום גורנישט, ולכן זה עובר לעשייתן. רגע, אז אם זה גורנישט להניח, אז למה מברכים להניח? כלומר, אני התבלבלתי לגמרי גם שבוע שעבר, ו... זה באמת, זה לא ברור הדבר הזה. אני ניסיתי בשבוע שעבר לומר שאולי יש שני דינים בתפילין, דין אחד של הנחה, דין אחד של קשירה, וזה בגלל שלא הייתי רמב"מיסט, כי אמרתי שיש דין אחד של דברים, דין אחד, לא, עזבו את הרמב"ם, דין אחד של שמות שהוא והיה, דין שני של דברים לקשור, ההנחה היא שמות והיו, בדיוק כמו הרמב"ם, פוך, בדיוק כמו הרמב"ם, וקשירה היא דברים. אז האמת מצאתי שבעל האיתור אומר את זה, בסדר, רוצים לשמוע? בטח אתם רוצים לשמוע, נכון? בעל האיתור אומר, אני אביא לכם את זה בחוד תפילין, אומר בעל האיתור, אני קורא חלק השמיני הברכה, אמר שמואל, תפילין למתי מברך עליהם שאתה נחתן, אביי ורבא אומר כך, שמע מינא דאביי ורבא סבירא ליה, כל מצוות דקאמר עובר לעשייתן למיעוטי אחר עשייתן, אבל בשעת עשייתן מברך קודם גמר המצווה. זה, זה פילי פלואי. כלומר, הדעה הרווחת בראשונים היא שלפי שמואל והבבלי חייבים תמיד עובר לעשייתן הכוונה לפני, לאפוקי, תוך כדי. בעל העיתור מפרש את המשעת הנחת, שעת שירה, כל שבוע שעבר צעקתי עליכם שזה מדבר שפת הירושלמי של בישעת. אומר בעל העיתור, זאת הכוונה. ועובר לעשייתן בבבלי, צריך להתפרש, לא לפני, אלא העיקר שלא יהיה אחרי, וזה תוך כדי המצווה. כנראה שבעל העיתור סובר, שאתה עושה הנחה וקשירה, זה באמצע המצווה. כלומר, משהו מתחיל בהנחה והוא נגמר. הקשירה כאן נקראת, בניגוד לרשי, גמר מצווה. ואומר בעל העיתור, אני קורא, וכן מצאתי, כן, אביי ורב אמר שאסור לקרש לקיש, הוא ככה מפרש אותה. אז זה פירוש שאני מאוד מצחן בעיניי בסוגיה, תפילין של יד, שיש לו גם הנחה וגם קשירה. אבל אני אומר עכשיו לגבי רבנו אליהו, הייתה לו גרסה אחרת בגמרא, שעכשיו נבין איך הוא קרא את הגמרא. הוא קורא את הגמרא טקסטואלית מצוין, לוגית נכשל, כן? ומה הכוונה? הוא לא גרס משעת הנחה עד שעת קשירה, הוא גרס בגמרא, ג'ולי תנחש, משעת קשירה עד שעת הנחה, הפוך. אני קורא לכם את לשונו של רבנו תם בספר הישר. כותב שם רבנו תם, זה בספר הישר, חלק החידושים, סימן שין לנדהי. מכאן אומר רבנו שאין צריך להתיר את קשר של תפילין בכל יום ולקשור. קודם כל תקשיב למילים, להתיר קשר של תפילין בכל יום ולקשור. ומהיד אמרינה דשילי הקומץ, ממתי מברך על הבאי ורב אדמרי תרוויו, משעת קשירה עד שעת הנחה, הפוך מהגרסה אצלנו בגמרא. כל שמברך על וכל שמברך יש קשירה, אתה רבי נותן רוצה לפרוח אותו. אבל מה, איך הבין רבי נוליהו את הגמרא? מה זה שעת קשירה עד הנחה? כפי דברי הגריד, אפס הבנה בדברי רבנו אליהו בטקסט הזה. אבל אם זה מדבר על הקשר של תפילין, זה ממש ההסבר הכי טוב שאני מצאתי לכל ההסברים בגמרא. אתה קושר את הקשר של תפילין, ומתי אתה מברך? שאתה יפה, שאתה תניח. מה הרוויח רבנו אליהו? שיש קיום בקשירת הקשר של תפילין, אבל הוא לא חלק ממעשה ההנחה, ולכן לא מברכים לפניו. זה ברור שככה רבנו אליהו פרש, זה ודאי לא הפירוש של הגריד. מה שלא מתברר אבל בדברי רבנו אליהו, אני חוזר, זאת הבעיה ג'ולי, לא עושים את זה. תסביר לי רבנו אליהו מה?
קשר.
ההיגיון בדבר הזה, כלומר מילא אני מבין את הרמב"ם של המשכנות יעקב, מבין את רבנו אליהו של הגריד, השאלה היא אם אתה קושר ליד שלך או מניח, אבל תסביר לי מישהו למה צריך כל יום לקשור את הקשר של תפילין. כמעט הייתי אומר, כל התורה שאמרתי כל יום, הרבנו אליהו הורס אותו, הוא מקלקל אפילו. כי מה נותן לי המעתק לקשר של תפילין אם אתה כל יום פותח אותו?
זה לא קשר.
אז אם איבדת את כל הסמל של הקשר של תפילין,
הפוך, כשרתם לאות, כשרתי את זה ליד.
אז ג'ולי עוד פעם, זה נורא נורא מובן מה שאתה אומר בשני מישורים ששניהם לא מתקיימים. אם אתה רוצה לומר כמו המשכנות יעקב ברמב״ם שתקשור על היד ואת זה אפשר להגיד, אז זה נהדר מה שאתה אומר. ורבנו אליהו דיבר על על החפצה של הקשר. שנית, הוא לא דיבר על יד, הוא דיבר על גם על ראש. כל יום נפתח את הקשר של ד' for what? כאילו מה?
איפה הוא רבנו אליהו דיבר על הראש?
על איזה קשר הוא מדבר לדעתך?
שנייה,
רבנו אליהו לא, אני רוצה להגיד לך מה שרבנו אליהו, הוא לא מביא פסוקים. אתה יודע מה הוא מביא? הוא בעל תוספות. יודע מה בעל תוספות מביא? גמרות, משם הוא חי. הוא בחור ישיבה, נכון דיוויד? הוא יודע הכל מהגמרה, הוא לא יודע פסוקים. בסדר, הוא לא למד בוולוז'ין, אפילו לא בוטניאל. כן.
הרב מסתבך בין הקשר שאנחנו רואים בתפילין שלנו לבין מה שהוא מתכוון. הוא מתכוון תחת התפילין עם הקשר שהם שם, ולעשות מה אני לא יודע, אבל לקשור אותם.
ואז להניח אותם. רבנו אליהו בפורש בספר ישר לרבנו תם גרס פשוט גרסה הפוכה בגמרא, משעת קשירה עד שעת הנחה. איך זה פתר את הבעיה? עכשיו הבנו, כי אם רבנו אליהו אומר שצריך כל יום לקשור את הקשר של תפילין, ואחרי שקשרת את הקשר על הבית, עכשיו מה תעשה? תניח, מה יעשה המצווה של לפי רבנו אליהו גם כן? ההנחה, ההנחה, אז המצווה נעשה. כלומר, הוא פותר את התסבוכת שתיארתי קודם שיצר פה ברש"י. ברש"י יצא שהגמרא מתארת את עיקר מצוות תפילין כי כקשירה. אז למה אתה מברך להניח תפילין? כלומר, הכל הסתבך. הגרסה שלו גרסה נהדרת, שבאמת גמר המצווה הוא להניח. כן, בשפה שאני ניסיתי לעבוד בשבוע שעבר, שאני רוצה לייחס אותה לבעל העיתור שלי רב, זה אותו דבר עם דיגרוס כמו רבנו אליהו. כי אתה, הקשירה מסמלת את ההידוק והרצועות, כלומר לקשור ליד שלך, ומה ההנחה מסמלת? את המצב שיש לך עליך תפילין, את המציאות שאתה מותר בתפילין. זה גם, אבל רבנו אליהו פירש אחרת, רבנו אליהו פירש שהקשירה היא יצירת הקשר, ואתה לא מברך לפניה כי זה עיסוק לא במעשה ההנחה אלא בחפצה של הקשר, ואז תברך לפני ההנחה, זה עובר לעשייתן. זה, אבל אני חוזר על השאלה, קשה מאוד לקבל. זאת הסיבה שהגריד גם רצה לפרש אותו לא כפשוטו. כן, השיקולים של הגריד לא היו בדרך כלל טקסטואליים, כמו שאתה יודע. כי קשה להבין מה הוא רוצה מאיתה. הרמב״ם לא אומר את מה שרבנו אליהו אומר. הרמב״ם של המשקלות יעקב אומר תקשור על היד, הוא לא אומר תקשור כל יום את הקשר ד'. אתה מבין? כן, שם.
אז, קודם כל, אם אתה מתיר את הקשר כל יום, אתה הורס את הקשר לפי ההלכה. כי זה לא קשר שקיימה.
נכון, לכן אני אומר, מאוד קשה לקבל את זה, אבל זה מה שרבנו אליהו אמר.
השנית, הייתי קורא את הגמרא, ההנחה זה של יד, הקשירה של ראש. וזה מתאים שמה שחז"ל אומרים, כל פעם הקשר של תפילין זה הקשר של ראש. אתה יכול לברך מהשעה שאתה מניח את היד עד שאת קושר את הראש.
יפה. זה פירוש מאוד מעניין, אבל שים לב שאתה מצטרף לעוד דברים שכבר נאמרו פה, שבלשון התורה, על מה כתוב לקשור? על היד. ומה אומר לנו פה רב שמעון? שהקשירה בלשון חכמים היא לראש. היא לראש. כי חכמים העבירו את הקשר של תפילין לראש. זה עוד חלק מהמהלך הזה שזה עובר לראש. זה עובר לראש, כן?
אבל זה אומר שאתה יכול לברך עד שאתה מסיים את כל מצוות התפילין.
מצוין. עכשיו את זה אני אראה לכם פשוט בהמשך הגמרא, את הסיפור הזה. בדיוק מה ששימון אומר, אני אעשה לקשור את זה יחד, שמתכוונים בגמרא. בסדר, אני היום בסך לא מספיק מטפל, אבל אני רוצה להגיע לברכות. אמר רב חיסדא, סך, זה רגע היסטורי, עברנו למדבר במודלת. אמר רב חיסדא, סך בין תפילה לתפילה חוזר ומברך. איך אתם מבינים משפט כזה? מה זה סך בין תפילה לתפילה חוזר? כשאומרים חוזר, למה הכוונה? בפשטות, על מי אתה חוזר ומברך? על מי? יפה, כלומר מי התפספס אם אתה דיברת? גם של יד התפספס, נכון? זה מוסכם פה על יושבי החדר? בעברית תקנית זה נראה הפירוש הכי פשוט?
נכון, יפה,
האיש חוזר ומברך. אוקיי, אז מה רב חיסדא? סך בין תפילה לתפילה חוזר ומברך, מדייק את הגמרא, סך אין, לא סך לא, דיין, והשלח רב חייא ברי דרב הונא משמי דרב יוחנן, על תפילה של יד אומר ברוך הקבו להניח תפילין, על תפילין של ראש אומר ברוך הקבו המצווה תפילין, פשט הממרא אשר רב יוחנן הוא, שכמה ברכות מברכים על תפילין באופן תקני, ברכה אחת על תפילין של יד, ברכה אחרת על תפילין של ראש. פה אני חוזר למה זה להניח, קודם כבר דיברנו על זה, ברמב"ם ברור שלהניח זה תרגום של והיו, אבל כאן היה נראה לומר בפשטות אחרת, שלהניח מסמל את המעשה של הקשירה בשון חכמים, ועל מצוות תפילין זה יותר ההוויה של תפילין של ראש. אבל בפשטות יש כאן שתי ברכות. עכשיו הגמרא מושגית זה מובן, אני מקבל לגמרי, זה הגיוני שיהיו שתי ברכות שונות. הסיבה היחידה שהגמרא מסתבכת עם זה בגלל הרצון שלה להתאים, בגלל המפגש בין זה לבין דברי רב, שכנראה אמר שזה תלוי עם סך או לא סך. כן? ועל זה עוד פעם הגמרא עושה כאן אותו מהלך, מי פותר את הבעיה? באי ורבה דאמרי תרוויו, לא סך מברך אחת, סך מברך שתיים. שאלה איך לקרוא את זה, הסך מברך אחת, מה הוא מברך? אחת על מי? ומה זה שתיים? וכאן יש בנושא הזה מחלוקת אדירה בין גאונים וראשונים. בואו נתחיל הכי פשוט עם מי שעל הדף, שזה רשי. רשי אומר את הדבר הבא, לא סך אין מברך אלא על של יד בלבד, סך מברך שתיים כדי שלח רב חיה. מה, איך הבנתם את רשי? בלא סך אתה מברך כמה ברכות? אחת. מה אתה מברך? מה שכתוב, להניח תפילין, והברכה הזאת מוסבת גם על מי? על של ראש. אבל אם הוא סך, אז מה הוא עושה? הוא יברך עכשיו את הברכה שעל מצוות תפילין על הראש. זה הפרשנות גם של הרמב״ם, ככה מפורש ברמב״ם בלכות. סליחה?
אם הברכה
מצוין, זאת השאלה המרכזית שרבן אותה אומר, אני לא מבין מה אתם מדברים. אני אקריא לכם את זה ברמב״ם. הרמב״ם כותב ככה, זה בלכות תפילין פרק ד', כן, מי שבירך להניח תפילין וקשר תפילין של יד, אסור לו לספר ואפילו להשיב שלום לרבו עד שיניח של ראש. ואם סך, הרי זו עבירה וצריך לברך ברכה שנייה מצוות תפילין ואחר כך מניח של ראש. אז יצא בדברי הרמב״ם שאתה במצב נורמטיבי, שאתה הקפדת לא לשוחח, אתה תברך להניח וזה יחול על שניהם. אם אתה דיברת, אז אתה תברך על של ראש ברכה אחרת. אתה עומד ותוהה, מה נפשך? אם הברכה של ראש היא על מצוות תפילין, תמיד תברך אותה. אם הברכה היא להניח, אז מה היינו מצפים? שתברך עוד פעם להניח. אני חושב שהתשובה היא ברמה פשוטה. אני חושב שקודם כל מושגית את צודקת. אכן יש להניח שיש לראש ויד ברכות שונות. אכן יש להם ברכות שונות. יש להם. כי יש להם מהויות שונות. כי תפילין של יד הם וקשרתם, ותפילין של ראש הם הם והיו. יש להם מהויות שונות, ולכן אתה מראש, אם אתה תבחר לברך שתי ברכות, אתה אכן תברך ברכה על של ראש יותר מדברת על האיכות של ראש. מצד שני, שנייה, מצד שני, אני אנסה להסביר. מצד שני, יש להם גם נקודה שמפגש, יש להם נקודה משותפת, וכאן צריך לשים לב דווקא לאור כמו שיארתי קודם ברמב״ם למה קורה פה. הרי הרמב״ם חושב שלמי עדיף לקרוא להניח? למי?
הראש.
לראש. אז לרמב״ם זה חלק ביותר שלהניח הולך על ראש. וגם פה אני חוזר, תראו מה הוא כותב, מי שברך להניח תפילין וקשר תפילין של יד אסור לספר. אז זה משפט ממש בעייתי. רגע, אם וקשר תפילין של יד, אז למה לא תברך לקשור תפילין? כנראה הרמב״ם מבין שחכמים, כשהם חיפשו מטבע של ברכה, חכמים העדיפו לקחת לשון שהיא הולכת על המשותף בין ראש ובין יד.
רק על הראש.
מה?
רק על הראש.
הרמב״ם מפורש שמברכים על תפילין של יד להניח.
זה רק שצריכים את היד כדי להגיע לראש.
ואתה רוצה להגיד, לא, ואז לא מובן, אז למה לא מברכים על להניח על הראש ששחת? מה השאלה של ברכה יותר טובה? ברמה משמע שברכת הראש היא יותר מצוות. אבל אם אתה ברכת להניח, אז אתה לא צריך לברך את הברכה של הראש. אבל נשאל, איך הברכה של היד היא מספקת על הנקודה המשותפת? ככה נראה, כאילו הייתי אומר כך, ברור שיש להם מהויות שונות ולכן ברכות שונות, אבל יש להם נקודה משותפת, זה הברכה של היד, היא גם היא גורמת שאתה לא מפעיל את הברכה של הראש. זה נראה קצת מוזר, אני מקבל. רבנו תם חלק על זה, רבנו תם, זה מופיע בתוספות בברכות בדף סמך, זה מופיע גם כאן. רבנו תם פירש אחר, רבנו תם פירש שסך מברך אחת על תפילין של ראש, מה הוא מברך עליה אחת? מה שכתוב בגמרא על מצוות תפילין. ואם הוא סך, הוא מברך שתיים על מי? על תפילין של ראש, מה הוא מברך?
להניח.
גם להניח עוד פעם, גם על מצווה, כי לפי דעת רבינו תם, תפילין של ראש זוקקים כמה ברכות?
שתיים.
תפילין של יד זוקקות כמה ברכות? אחת. תפילין של יד צריכה רק להניח. תפילין של ראש צריכות גם להניח וגם על מצווה. ולכן אם לא סך, אז אתה יכול להשתמש בברכה להניח שנאמרה על יד גם בשביל הראש. ונמסך, אז תברך עכשיו שתיים הראש. זה דברי רבינו תם, כשאפשר להסביר את זה בלומדס. יש על זה דברים מאוד יפים בשיעורי הגריד, זה אפילו לא, זה דברים מכתב ידו, זה אחד מהסימנים היחידים בספר, שזה דרשת בר מצווה שהוא כתב בשביל איזה בן של איזה תלמיד שלו. וכאן מבחינה למדנית, אני מקווה שאתם כבר מורגלים בתבנית, שיש לי שתי ברכות על דבר אחד. איך למדן מסביר את זה? למה שתי ברכות? כי יש פה שני דינים, יש פה שני קיומים, יש פה שתי הלכות. ככה למשל, בוא ניקח דוגמה. למה מברכים לפני מקרא מגילה שתי ברכות, גם על מקרא מגילה וגם שעשה ניסים? אז התשובה שהלמדן ייתנו, שעל מקרא מגילה הוא על מעשה המצווה, על מעשה הקריאה, ושעשה ניסים הוא על חובת פרסומי ניסה שמתקיימת. כן, למה בברית מילה יש שתי ברכות? אז התשובה היא, אחת על מעשה המילה, בברכת המצווה על מעשה החיתוך של העורלה, מברכים אותה עובר לעשייתן לפני, ואילן מה מברכים את הברכה להחסור בבריתו של אברהם אבינו, והנוהג של האשכנזים, שגם רבנו תם מפורסם הוא אחרי המילה, כי לא מברכים שם על מעשה המילה, מברכים על החלות שם של מהול בגברה. צריך לדעת, מילה זה לא פעולה חד פעמית שמסירים עורלה. זה חותמת שצריך להשאיר אותה, זה, 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 זה תעודת זהות. לכן חזל התנגדו למושך עורלתו. וכמו שערל זה חלות שם בגברה, גם מהול זה חלות שם. וזה מברכים אחרי, כי אתה מברך על המצב. עכשיו באופן דומה, אם אני רואה תבנית של שתי ברכות על תפילין של ראש, זו שתת רבינו תם, אז מה ההסבר שאני אומר לעצמי? כי כנראה שיש בתפילין של ראש שני קיומים. קיום אחד של פעולת ההנחה, לכן צריך לברך להניח, והשנייה על מצוות תפילין, והרב מעריך שם בראיות אדירות, שכולן אמת, כן? שהעניין שתפילין של ראש הוא גם משפיע על הגברה, יש חלות שם להיות מותר בתפילין. דיברנו פה פעם על התפילין שבראש של השגת אריה, הרמב"ם מתאר שהוא מקדש את האדם, הוא יוצר אישיות אחרת, הוא מביא נכלול של הלכות שמבדילות בין תפילין של ראש לבין תפילין של יד. ועל כן שתי ברכות, אחת על להיות מותר בתפילין, הראש למשל היה מברך יותר ישראל בתפארה לפני תפילין של ראש, והשנייה הוא על מעשה ההנחה. ככה מפרש את זה אגריד את שיטת רבנו תם, דברים מאוד יפים. יש להם גם שורש במקראות, גם במקראות יש. הוא קשרתם והיו, רק ג'ולי תעזור לי, במקראות זה על תפילין של יד, ולפי רבנו תם זה על תפילין של ראש. כן, בבקשה.
אני רציתי להגיד משהו דומה, חוץ מהאחרון, למה הנחת תפילין לא חלה גם וגם? הוא המצב שמישהו יש לו תפילין, כי הוא עושה את המצב הזה, שיש לו גם ראש ויד, למה קרה כאילו באמצע? הוא פשוט, כאילו הברכה הראשונה שהוא אמר, כאילו הנחת תפילין, כאילו מהבחר, הוא פשוט כאילו קצר אותה בזה שהוא דיבר, הוא היה לו עצה חדה. אבל זה שהמצב שלו, המצב שלו לא משלם, עד שאין לו גם וגם. כאילו זה שהנחת התפילין הוא יכול כאילו לברך רק אחרי, כאילו שעשה את הראש, זאת לא אומרת שהוא לא גם על המצב של היד.
את רוצה להגיד שהעל מצווה התחל גם על ה...
כן, על כל המצב, המצב של אדם כמו מצב.
זה מעניין, תדעי לך שהדברים שלך אמרו גאונים, מופיע בבעל המאור בראש השנה, מופיע גם באור זרוע, וזה קודם אתם אמרתם את זה, אפילו לא שמתם לב. אם אמרתם קודם שחוזר ומברך, הכוונה שמשהו כבר עשה יתבטל, אז על מה הוא חוזר ומברך? על היד, על היד, ואכן כך מופיע מפורש, אני אקריא לכם את זה, בשם הגאונים מופיע בבעל המאור, אני מקריא לכם בראש השנה בפרק רביעי, זה חטא עמוד א' בדפי עריף, אומר שם בעל המאור את הדבר הבא: לפיכך חוזר ומברך ברכה של תפילה של יד. כלומר הוא חוזר ומברך להניח עוד פעם על התפילין של יד, כי אתה שיבשת את קיום המצווה על ידי זה שביטלת את הצירוף בינו לבין התפילין של ראש, וממשמש בתפילין של יד ומחזק את הקשר, פה מברך ברכה שנייה על של ראש. לפי רבי למור, אתה חוזר ומברך על של יד עוד פעם להניח, ועל מצוות רק על ראש. עכשיו פה מתקיימת האפשרות שלך, שאולי על מצוות אחרי זה חוזר על הכל. באור זרוע זה מובא אפילו באופן קצת שונה. באור זרוע מובא בחלק, בלכות תפילין, סימן תף קוף פי בית, כותב האור זרוע את הדבר הבא: ותשובות הגאונים ראה, סך בין תפילה לתפילה, והוא כתב כך, הם כותבים את הדבר הבא, חייב לברך של ראש שתיים, מפני שכל תפילה או תפילה צריכה שתי ברכות, להניח תפילין ועל מצוות תפילין. אם יניח כאחת שלא דיבר בינתיים עולות לזו ולזו, כלומר, בדיוק מה שאת אומרת, אני מברך להניח, זה הולך על שניהם, על המצוות של ראש, אחרי זה גם הוא יכול לחזור אחורה ליד. זה עדיין לא המקרא, ברכה, כי במקראות ראש הוא רק והיו, ויד הוא גם והיו וגם הוא קשרתם, כן? ואז הוא ממשיך ואומר, שלוש מחלוקות בדבר, כך הוא אומר. כן, הוא מביא פה גם בשם הבאג, שבן של יד, בן של ראש, צריכות שתי ברכות להניח במצוות תפילין, וזה לשון הלכות גדולות, סך חוזר ומברך שתיים, משמע אף על פי שברך על של יד, חוזר ומברך שתיים, היינו כמו תשובת הגאונים. אז כאן מוצאים את הכי קרוב למקרא, שיד מקבל שתי ברכות, ואתה אומר, של ראש מקבל שתי ברכות. אבל בגאונים מפורש, איך שהאור זורה מצטט, שלא של יד מקבל שתי ברכות וראש ברכה אחת, אלא כל תפילין צריכה שתי ברכות. ואפשר להגיד, אם נסכם ג'ולי את מה שראינו פה, שבמעבר מלשון המקרא לתורה שבעל פה, מה אנחנו מגלים? שחלק גדול מאוד מהיסודות שהיו במקרא, שיש שני עניינים בתפילין, וקשירה והיו, זה קיים בחזר, רק שהרושם, שהשיטה הדומיננטית מה עושה? מעבירה אותו מיד לראש. וכאן אנחנו צריכים לסיים, אז ממש בקצרה נזרוק רק את הרעיון המרכזי. אני חושב שההתבוננות בשאלה של הדומיננטיות שניכרת כאן, היא לוקחת לנו חזרה ליסודות של תפילין. כי כשאני הולך לספר שמות, ואני קורא שם מה זה תפילין, אז התפילין של ספר שמות הם זכר ליציאת מצרים, ספציפית בדברות על מכת בכורות. מודגש שם בלשון הפסוקים מפורש שחור הלבן, שהנימוק שניתן לתפילין, כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים, הוא הולך חוזר ישירות לתפילין של יד. חשים שבהקשר של יציאת מצרים, אלו תפילין הם הדומיננטיות, תפילין של היד, כי הן מסמלות את היד החזקה של יציאת מצרים. הייתי אומר שבמעבר לדברים, שם התפילין הם מזכירות את התורה, זה כבר נרמז בשמות, למען תהיה תורת השם בפיך, דע לך שיציאת מצרים מיועדת לתורה. כאן, כשאני עובר לשם, אנחנו כבר מגלים משהו אחר, ואולי הדבר שהכי בולט בגמרות בתורה שבעל פה הוא שהתפילין הופכות להיות סמל מובהק של יהודי. כלומר, התפילין הם יראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך וירו ממך. כן, זה כבר היהודי ששונה מהגוי. כולם רואים שיש פה משהו מיוחד, אפשר לחוש בסוגיות בצורה ברורה, שבתפיסה של חז"ל בתורה שבעל פה, אלו תפילין הפכות להיות דומיננטיות יותר. התפילין של ראש, כי בניגוד לתפילין של יד, שהן ויעלות על ידך, שהן מסותרות, אפשר לצלם אותך עם תפילין של ראש. תפילין של ראש מצירות איזושהי הצרה. תפילין של ראש הם פאר. רואים נלך לכל ההלכות שהגריד מביא שם, שברמם כתוב שבתשע באב מותר להניח תפילין של יד. היא רואה אותו, זה לא תכשיט. תפילין של ראש, זה כולם רואים. בתשע באב מורידים את הפאר, שמים אפר תחת פאר, שלא יהיה תפארה כזאת. התפילין של ראש הם יותר האמירה, תעודת הזהות היהודית כלפי חוץ יותר נתפסת כתפילין של ראש, ואז הוא נתפס למכיל יותר דברים, הוא כאילו המורכב יותר, אתה גם שם אותו, אתה גם מחצין אותו, יש עניין שהוא נמצא, זה המהלך הכללי שנראה כאן. כלומר, היסודות של המורכבות של תפילין של ראש פה נראים כלקוחים מהמקראות, עם העתקה, עם העתק, כן? של מרכז הכובד של תפילין, מתפילין של יד לתפילין של ראש. צריך לעצור כאן. בפעם הבאה, בעזרת השם, אנחנו רוצים להכין, אנחנו נעבוד על הסיפור של סך, ובעיקר מה שאני רוצה לפענח איתכם זה את הסוד הנורא שכל הסיפור פה של חוזר מאורחי מלחמה. זה נראה במבט ראשון מרב סיניגרי, מה שהגמרא הזאת רוצה להגיד. כן, בן אדם פעם דיבר בין יוסין של יד וראש, אז הוא מקבל שחרור מצהל. זה פתרון פשוט לכל החבר'ה שבאים ללשכת גיוס ומנסים להראות שהם משוגעים, כן? שצריכים לבוא עם תפילין ללשכת גיוס, לא צריך יותר מזה. פעם הבאה, לילה טוב.